על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
שלום לכם, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים לפודקאסטים של אתר כל חי. אני מאחורי המיקרופון, אלחנן בניאל, מנהל משרד נדל"ן בעיר בית שמש, בית שמש נכסים, ואני מארח פה מדי שבוע את טובי אנשי הנדל"ן לשיחה של אחד על אחד על כוס קפה. אני אוהב את זה, ואני מקווה שגם אתם תאהבו. היום אנחנו נדבר יחד עם שמואל קוגלסקי, בעלים של משרד עורכי דין בעיר בית שמש, ויושב ראש ארגון חרדים לזכויותינו. מה שלומך, עורך דין קוגלסקי?
שלום וברכה, מה שלומך אתה?
ברוך השם, מעולה. אז היום אנחנו הבאנו אותך כדי שתסביר למאזינים על המושגי יסוד. מה זה טאבו? מה המשמעות של זה? למה זה כל כך חשוב לדעת מה זה, ולמה זה כל כך חשוב למוכרים וקונים של נכסים ודירות?
אוקיי. אז קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים להסביר את המהות של מוכר או קונה שרוצה לרכוש נכס, מה הוא צריך לבצע, קודם כל אנחנו צריכים להבין מה זה נסח טאבו. נסח טאבו זה בעצם מין מרשם ספרים. לשכת רישום המקרקעין מנהלת ספרים במדינה, את חלק גדול מהקרקעות במדינה רשומות בלשכת רישום המקרקעין, ושם הספרים מנוהלים בצורה הכי מסודרת שאפשר. זאת אומרת, בניגוד לספרים אחרים שנדבר עליהם אחר כך, בלשכת רישום המקרקעין, הספרים מנוהלים בצורה המסודרת ביותר. מה זה אומר? כשאני מוריד נסח טאבו מלשכת רישום המקרקעין, אני יכול לראות שם גם את הגוש והחלקה והתת חלקה, כך מחולקות הקרקעות במדינה, לגושים, לחלקות ולתתי חלקות. מלבד הפרטים הללו, אני יכול לראות עוד דברים. מי הם הבעלים של הנכס? איזה הערות יש על הנכס הזה? האם יש שם משכנתה לדוגמה? האם יש איזה שהם הערות שמונעות מבעל הנכס למכור הלאה את הקרקע, או להעביר אותה הלאה בירושה או בכל דבר אחר? זאת אומרת, כשאני מוריד נסח טאבו, אני יכול לראות את הכל בבת אחת. מלבד הראייה הזאת, בלשכת רישום המקרקעין גם ניתן להוריד במקביל תיק בית משותף. אם אנחנו מדברים על דירה בבניין משותף, אנחנו יכולים לראות שם תיק שלם, ששם מופיע איך נרשמה הדירה. אנחנו יכולים לראות גם את התסריט של הדירה, אנחנו יכולים לראות גם את הצמדות של הדירה, אם יש לדירה הזאת חנייה, אם יש לדירה הזאת מחסן, וכו' וכו' וכו'.
בעצם זה כלי זיהוי.
זה מין כלי זיהוי שאני יכול לזהות בדיוק איך נראית הדירה. אמנם אנחנו לא נראה את פנים הדירה, אבל אנחנו נראה את באופן חיצוני איך נראית הדירה, או איך נראה המחסן, או איך נראה את החנייה. וכך אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו קונים את הדירה הנכונה. מה שראינו בפועל, בשטח, אנחנו יכולים גם לראות את זה בתסריטים שונים. זה קודם כל נסח טאבו. עכשיו, מה חשוב לנו לדעת בתוך הנסח טאבו, מלבד הרישום הטכני? כמו שאמרתי מקודם, יש עוד כל מיני הערות בתוך נסח הטאבו שיכולות להסביר לי מה המצב של הנכס. האם המצב של הנכס כרגע מונע העברה של הנכס מאלף לבית, מראובן לשימון, או שאני יכול לרכוש אותו מראובן בלי שום בעיה. לדוגמה, כשראובן מבצע מחירה לשימון, הוא מוכר את הנכס לשימון. הדבר הראשון ששימון עושה לפני שהכסף עובר לראובן, על כסף המחירה הראשוני, הוא רושם הערת אזהרה. אוקיי?
אוקיי, רושם הערת... מה זה אומר?
הערת אזהרה זה בעצם אומר שיש שני סוגי הערות אזהרה. בוא נרחיב רגע על הערת אזהרה. שני סוגים של הערות אזהרה. הערת אזהרה אחת, הערת אזהרה בגין התחייבות לביצוע עסקה. מה זה אומר התחייבות? כשראובן מתחייב לשימון שהוא ימכור לו את הדירה, שימון רושם הערת אזהרה שראובן התחייב לו למכור את הדירה. מגיע לוי ומעוניין לרכוש את הדירה גם כן מראובן, מוציא נסח טאבו, והוא רואה בתוך נסח הטאבו שרשומה הערת אזהרה לטובת שמעון, שראובן התחייב לשמעון למכור את הדירה, ואז באותו רגע הוא עוצר ואומר, אני לא רוכש את הדירה מראובן, בגלל שהוא כבר התחייב לשמעון לרכוש את הדירה.
אגב, ההערה יכולה להירשם רק למישהו שהיה קשור לדירה או משהו, על כל דבר?
אתה יכול... שוב, בגין התחייבות...
אם אני מלווה לחבר שלי כסף,
כן.
מלווה עכשיו לחבר 100,000 שקל. ואני רוצה לבטח את הכסף שלי. אני יכול לרשום לו הערת אזהרה על הדירה?
אתה יכול לרשום הערת אזהרה על הדירה, גם בגין התחייבות. שוב, תלוי מהי ההתחייבות. וגם הערת אזהרה השנייה, שתכף נגיע אליה, שהיא הערת אזהרה בגין הימנעות. מה ההבדל בין שתי ההערות הללו. הערת הזרה בגין התחייבות, כמו שאמרנו, שראובן התחייב לשימון למכור לו את הדירה. ואז לוי שמגיע ורואה את ההערה, אומר, אוקיי, כבר התחייבת לשימון למכור את הדירה, אני לא יכול לקנות ממך את הדירה. זה ההערה הראשונה. ההערה השנייה היא הערה בגין הימנעות מביצוע עסקה. מה הכוונה? כשאני רושם הערת הזרה על הדירה, אז לטובת נניח, ראובן יש לו דירה, ורושמים, ושמעון רושם הערת הזרה בגין הימנעות, זאת אומרת שראובן לא יכול למכור את הדירה ללוי, לפני שהוא מקבל את אישורו של שמעון, זה הימנעות, זאת אומרת, אנחנו צריכים לקבל את אישורו של בעל ההערה, מי שלטובתו נרשמה ההערה, לפני שמוכרים את הדירה הלאה, לפני שמעבירים את הזכויות
עכשיו,
הלאה.
עכשיו, הערה בעצם, חוץ מהעניין הזה שהיא מונעת מבעל ההערה למכור את הדירה, היא מבטחת הכסף בעוד איזשהו אופן, או שזה רק מונע ממנו למכור?
אז הדבר היחיד שזה עושה, זה מונע את המחירה. בניגוד להערת הזרה, משכנתה לדוגמה, כשאתה רושם משכנתה על הדירה, אז הנכס עצמו ממושכן לטובת חוב, אם זה לבנק, אם זה לאדם פרטי, גם אדם פרטי יכול לרשום משכנתה, ואז בעצם כשהבעל החוב, החייב, לא עומד בהתחייבות כלפי הנושה, אז הנושה יכול לקחת את הדירה ולמכור אותה, ולממש אותה. ובעצם בפעולה הזו הוא ממש את הדירה, ומחזיר לעצמו את החוב, בניגוד להערת הזרה.
אז זה בעצם צו עיקול?
לא, זה משכנתה.
זאת
אומרת, משכנתה, אתה ממשכן את הנכס לטובת חוב מסוים שאתם ביניכם סידרתם.
משכנתה רק הבנקים יכולים לשים?
לא, גם אדם פרטי יכול לרשום משכנתה, נכון. צו עיקול שנגעת בו מקודם, הוא בעצם...
רגע, משכנתה אני יכול לרשום רק אם אני עושה משהו שקשור לדירה, או שגם אם אני סתם מלווה לך כסף, אני יכול לרשום לך משכנתה לדירה?
אתה יכול להלוות לאדם גם 10,000 שקל, והאדם יגיד, אני נותן לך את 10,000 שקל הללו, בתנאי שאתה תשעבד לטובתי את הדירה. כי אני רוצה איזשהו ביטחון. אני לא חייב דווקא סכומים מאוד גבוהים, בדרך כלל עושים את זה בסכומים גבוהים, כי זה
כמובן.
הפרקטיקה. אבל כן, אפשר לשעבד דירה לטובת אדם פרטי, אם הוא העביר לך כסף.
אז למה בעצם כשמגיעים לרישום של דירות בחתימת חוזים, אז לא רושמים בדרך כלל משכנתה, רושמים רק הערת הזרה רגילה?
כי זה הרבה יותר מורכב, אתה גם לא ממשכן את הדירה בהערת הזרה, במחירה של דירה, אתה לא ממשכן את הדירה לטובת שום דבר. אתה רושם הערת הזרה, כי בסוף התהליך המטרה היא להעביר את הזכויות מראובן לשמעון. אתה לא עושה פה איזשהם שיעבוד לטובת שום דבר, אתה פשוט רושם את ה...
אפשר לעשות שיעבוד לטובת סיום התהליך, זאת אומרת לטובת העברת הדירה?
אפשר לעשות שיעבוד, אבל זאת לא המטרה, כי שיעבוד המטרה שלו היא, אני מלווה לך כסף, ואתה משעבד לטובתי דירה. במחירה אין פה שיעבוד ואין פה הלוואה, יש פה בסך הכל רכישה, אז בשביל זה נועדה הערת ההזרה, כי הערת ההזרה מונעת ממך למכור הלאה, המטרה שלא תמכור את הדירה הזאת הלאה לשמעון וללוי, זו המטרה בהערת ההזרה, שלא תמשיך הלאה עם המחירה הזאת.
איך בעצם מסירים הערת ההזרה?
ברגע שאותו אדם שלטובתו נרשמה הערת ההזרה, מאשר להסיר את ההערה כי הוא קיבל את הכסף, כי הדירה עברה לרשותו, כי כבר הזכויות הדירה הוא עברו, אז הוא מגיש את הבקשה, הוא חלק מהחותמים בהסרת ההערה, ואת זה אנחנו מגישים לטאבו, ומוחקים את ההערה. עכשיו, אם נחזור רגע אחורה, בנסח הטאבו בעצם יש לנו גם שני סוגים של נסח טאבו. הנסח טאבו הוא נשאר אותו דבר, אבל יש שני סוגים, יש בעלות על הקרקע, אם זה למשל קרקע פרטית. קרקע פרטית, יש הרבה קרקעות פרטיות במדינה. ובקרקע פרטית, הבעלים של הקרקע או של דירה, יהיו רשומים בנסח הטאבו כבעלים. לעומת זה, לא מעט קרקעות במדינה מנוהלות בידי רשות מקרקעי ישראל, בקיצור רמי, זה השם של המנהלת הזו, שמנהלת את הקרקעות במדינה. והמנהלת הזו, רמי, לא מעט פעמים, ברוב המקרים, מכירה את הקרקע. זאת אומרת, סוחרת, מזכירה את הקרקע לדורות. לא נותנת בעלות על הקרקע, אלא נותנת זכות חכירה בקרקע לדורות, זה בדרך כלל 49 שנים ועוד 49 שנים, זאת אומרת לסביבות 100 שנים, אתה יכול לזכור מרמי את הדירה שלך. עכשיו, בנסח הטאבו אתה תראה שהבעלים תהיה רשות מקרקעי ישראל, או קרן קיימת לישראל, זה גם כן אותו, חלק מאותו דבר, והחכירה תהיה שייכת לבעלים, למי שמוכר לך את הקרקע, או לך בעצמך אם אתה מוכר את הדירה הלאה. זאת אומרת, יש לנו שני סוגים.
כל הקבלנים, נגיד, הרבה מהקבלנים, נגיד, שבונים בקרקעות והכל, אז הקרקעות בעצם לא שייכים להם, שייכים
נכון,
למדינה?
נכון, בהרבה מקומות, תלוי כמובן.
אז אם אני קונה מקבלן, אז אם אני אפסיד, גם הוא יפסיד. בעצם זה על אותה מידה, כי הוא יפסיד את הקרקע.
מה הכוונה אם אתה תפסיד?
לא, אם יהיה מצב, הרי בסוף זה חכירה.
נכון.
עוד 100 שנה, אף אחד לא יכול לדעת מה יקרה.
נכון.
המדינה פתאום יכולה לדרוש את הקרקע בחזרה.
באופן תיאורטי כן, רק שזה לא קורה כמעט.
אגב, באמת, איך בן אדם מוגן שזה לא יקרה?
בדרך כלל, הרי בוא נתחיל הפוך, למדינה יש אינטרס, היא הרי הוציאה, רשות מקרקעי ישראל, המנהלת של הקרקעות במדינה, הוציאה מכרז שלם על הקרקעות, והעמידה אותם לחכירה. מגיע קבלן, זוכה במכרז, ובונה בניין על הקרקע. אותו קבלן, בשלב הזה של הקרקע, הקרקע רשומה במנהל מקרקעי ישראל כקרקע, היא לא רשומה כדירות. מגיע הקבלן ועושה פרצלציה, ובעצם מחלק את הקרקע לדירות, ומוכר אותה לאנשים פרטיים. כל אדם פרטי שרוכש קרקע מהקבלן, מגיע לרשות מקרקעי ישראל, וחותם איתה על חוזה חכירה. בחוזה החכירה יהיו כתובים כל התנאים, החל מכמה שנים אתה חוכר, מה הזהות של הנכס, כמה זמן החכירה תהיה שלך, ומה יקרה בסוף התהליך. עכשיו, רשות מקרקעי ישראל, המטרה שלה בזה, היא לשלוט על האזור, למי כן למכור, למי לא למכור, וכו' וכו'. רשות מקרקעי ישראל לא תעשה בסוף התקופה, תוציא אותך מהקרקע ותגיד, הקרקע היא שלי, כי זה לא קורה. מה שהיא כן תעשה, היא תבקש מותב באימון.
אבל אם היא תעשה את זה, היא לא תפגע בעצם זכות יסוד, כי זה לא זכות קניינית שלי.
נכון, אתה זכות חכירה, יש לך זכות.
אגב, ברכיב הבנייה, כשבאנו קונה דירה מקבלן, הוא כן יש לו איזושהי זכות. זאת אומרת...
בבנייה עצמה.
זאת אומרת, אם עוד 100 שנה יגיעו רשות מקרקעי ישראל, ויגידו לפרויקט מסוים, לא יודע מה יקרה, תקשיבו, הקרקע חוזרת למדינה, הם לא יכולים לקחת את הדירות, כי הדירות עדיין שייכים לאנשים.
נכון, מאוד מאוד תלוי גם מה היה רשום בחוזה חכירה מול הקבלן. לא כשאדם פרטי חותם על חוזה חכירה מול רמי, ששם זה לא יהיה כתוב, זה יהיה כתוב כנראה בחוזה חכירה מול הקבלן. מה הרשות מקרקעי ישראל התחייבה לקבלן כשהיא הכירה לו את הקרקע. עכשיו, אותו קבלן, בסוף התהליך, אחרי שהוא מכר את הקרקעות, מכר את הדירות לאנשים פרטיים, בשלב הזה הקרקע רשומה רק ברשות מקרקעי ישראל, רק בסוף התהליך, אחרי שהוא מסיים לרשום את הבית המשותף, זה עובר לרישום בטאבו. וגם אז, כשזה עובר לרישום בטאבו, ברוב המקרים, זה עדיין מופיע כשהבעלים יהיו קרן קיימת לישראל, והחוכרים יהיו האנשים הפרטיים שרכשו את הקרקע. אבל מבחינתנו, אנחנו האנשים הסופיים, הפרטיים, אלה שרוכשים דירה, זה לא אמור כל כך לשנות. כשאנחנו רואים דבר כזה, אנחנו כן צריכים להסתכל מה חוזה החכירה אומר. אם החכירה עומדת להסתיים בעוד שנה, שנתיים, או עוד 10 שנים, זה כן אמור לשנות לנו, כי בסוף התהליך, אחרי שהחכירה מסתיימת, אנחנו נצטרך לשלם דמי היוון לרשות מקרקעי ישראל, זה יכול לעלות לא
מעט. מה זה אומר דמי היוון?
דמי היוון זה בעצם אומר, אם אנחנו רוצים לחדש את חוזה החכירה קדימה, אנחנו רוצים לחדש את חוזה החכירה, אז אנחנו נשלם לקרן קיימת לישראל, לרשות מקרקעי ישראל, אנחנו נשלם להם סכום מסוים שהם ידרשו כדי לחדש את החוזה החכירה הזה. וזה חשוב לנו לדעת, כשאנחנו רוכשים דירה, אנחנו צריכים לראות מתי מסתיים לנו חוזה החכירה. אז כמו שאמרנו, יש לנו שני סוגים של נסח טאבו. נסח טאבו שאנחנו הבעלים, ונסח טאבו שאנחנו החוכרים. בזה השוני הראשוני. עכשיו, כמו שאמרנו בהתחלה, בנסח הטאבו יש לנו כל מיני סוגי הערות. יש לנו את הערת העזרה שדיברנו עליה והרחבנו עליה, שני סוגי הערות עזרה. אבל יש לנו עוד הרבה דברים. כמו שמקודם גם אמרת, יש לנו למשל צו עיכול. כשאני פותח את הערת העזרה, ואני רואה שיש שם צו עיכול, זה יכול להיות צו עיכול מרשות מקומית, זה יכול להיות צו עיכול מאנשים פרטיים, וזה יכול להיות גם צו עיכול מבית משפט. אני צריך לבדוק מה זה צו העיכול. זה אמור לעורר לי נורת עזרה מאוד מאוד רצינית, שיש פה צו עיכול. לפעמים גם יכול להיות צו עיכול מאוד פשוט, עם סכום נמוך, אבל עדיין, כל עוד צו העיכול מופיע בנסח הטאבו, אנחנו עוצרים את תהליך הרכישה, ואנחנו בודקים את המהות של ההערה הזו. אז כשאני מוציא נסח טאבו, וזה מאוד פשוט היום להוציא נסח טאבו, ואני ממליץ לכל אדם, לא משנה האם אתה עורך דין, או האם אתה רוכש פוטנציאלי, או האם אתה מוכר, גש לאתר של רשות מקרקעין, של לשכת רשום המקרקעין, תשלם 15 שקל, תוריד את נסח טאבו, 15 שקל, 15 שקלים, זה כל הסכום. לא רק זה, אני גם ממליץ בעבר לזה, תזמין תיק בית משותף, זה באותו דבר, אתה נרגש לאתר, משלם 34 שקלים, מוריד תיק בית משותף, ואתה יכול לראות את התסריט, ואתה יכול לראות את כל ההצמדות. למה טוב לנו התסריט? בוא אני אסביר מה הכוונה. כשאני מוריד תסריט, ואני פותח אותו מול לא מעט רוכשים, ואני מראה לו, אוקיי, אני לא הייתי בדירה, אתה היית בדירה, תגיד לי האם זאת הדירה כמו שאנחנו רואים בתסריט. לא מעט פעמים קורה מצב שהלקוח אומר לי, תשמע, הדירה היא לא זאת, הדירה היא הדירה ממול, או המחסן, הוא לא המחסן הזה, הוא המחסן ההוא. מה שקרה, זה שהקבלן רשם את הבית המשותף בטאבו, או שהוא טעה ברישום, זה קורה לא מעט פעמים, או שפשוט הוא רשם את זה נכון, אבל כשהוא חילק בפועל את הזכויות לאנשים הפרטיים, אז הוא חילק את זה לא נכון, פשוט טעה בחלוקה.
פרצלציה, זה הליך הרי מאוד מאוד מורכב, ומאוד מסובך, והמון פעמים יש שם טעויות.
יש טעויות, איפה זה נתקל, איפה אנחנו נתקלים בזה, אנחנו עלולים להתקל מזה, כשאנחנו הולכים לקחת משכנתה מהבנק, מגיע שמאי, שמאי בודק את הנכס, ורואה שזה לא מתאים למה שמופיע בתסריט, בשלב הזה לא מעט שמאים יעצרו, ויגידו, רפ, אנחנו לא נותנים שמאות לדבר
כזה. רגע, אבל בחוזה לא רשום איזה בדיוק מחסן, איזה בדיוק זה?
רשום מחסן לפי מה שמופיע בנסח הטאבו, אבל אם בשטח זה מחסן אחר, אז זה לא יופיע בחוזה.
לא, עורך דין מאיפה לא לדעת, הוא ראה בשטח.
בדיוק. לכן אני ממליץ, בעיקר לבעלי נכסים, וגם לרוכשים, לבדוק בעצמכם, ואם אתם, יש לכם עורך דין...
אגב, רוכש יכול לטבוע על הטעיה במקרה כזה?
זה לא הטעיה, רוב המקרים, האנשים לא עושים את זה בכוונה. ברוב המקרים זו טעות שאפילו המוכר לא יכול לדעת אותה. עד שהוא לא פותח את נסח הטאבו ואת התסריט, הוא לא יודע על זה. הוא לא יודע על זה, אבל זה כן יכול להיות רשלנות של העורך דין. זאת אומרת, העורך דין חייב להראות את זה ללקוח, למרות שהוא לא היה במקום, ולבדוק איתו יחד, האם זו הדירה, האם אלו ההצמדות. ואני ממליץ לכל אחד ואחד,
גם לעורכי דין.
גם לעורכי דין. תפתחו את התסריט מול הלקוחות שלכם, ותראו להם במיוחד מה הם ההצמדות, מה היא הדירה.
יש עוד איזה שהם סוגי הערות הזרה?
הערות הזרה, אלו שתי הערות הזרה שיש. אבל יש עוד סוגים של כל מיני סוגי הערות נוספים. אז אנחנו נגענו במשכנתה, שזה סוג של הערה, זה לא בדיוק הערה, זה משכנתה. אנחנו נגענו בצו עיקול, אבל יש לנו גם עוד סוגים. למשל, אפוטרופוס. כשאני פותח נסח טאבו ואני רואה שיש צו למינוי אפוטרופוס, אז אני מבין שהבעלים שרשומים בטאבו, בנסח, הם לא אלה שמקבלים את ההחלטות. אלא מונה לאחד מהם או לכולם, מונה אפוטרופוס. אפוטרופוס יכול להתמנות בעיקר על ידי בית המשפט. והוא זה שמקבל את ההחלטות. זאת אומרת, שאם אני פותח כזה נסח טאבו, ואני רואה שמי שמתנהל מולי עד עכשיו, זה המוכר עצמו, ואני רואה שבתוך הנסח מופיע אפוטרופוס, אז אני מבין שאני לא יכול להתנהל מול המוכר, אלא אני חייב להתנהל מול האפוטרופוס. האפוטרופוס הזה גם כפוף לרגולציה משל עצמו. הוא צריך לדווח על מחירת הנכס לבית המשפט, הוא צריך לקבל את האישור שלו לבית המשפט. זאת אומרת, כל העסקה הולכת לי למימד אחר לגמרי. וכשאני פותח כזה דבר, אז אני כבר מבין מיד על מה אני צריך לשים דגש. זאת אומרת,
שאתה יכול לחתום בטעות מול מישהו שהוא לא באמת האיש שאפשר לחתום מולו.
נכון מאוד. אם יש לנו פה אפוטרופוס שמונה והוא רשום בתוך נסח הטאבו, אז אני מבין שהוא זה שאמור לקבל את ההחלטה, והוא חייב גם לקבל את אישור בית המשפט. זאת אומרת, אסור לי לקבל את החתימה שלו לפני שיש לו אישור מפורש מבית משפט שהוא מאשר לו לחתום על מכירת הנכס.
יש אפשרות להסב הערות הזרה?
כן. אני אדייק את מה ששאלת. אם נניח ראובן מכר לי דירה ורשם לטובתי הערת הזרה, והערת הזרה הזו מונעת ממנו למכור הלאה, וראובן החליט מאיזושהי סיבה שלא תהיה למכור את הנכס לצד שלישי, יכול להיות כי אני לא רציתי להשלים את הרכישה, או מכל סיבה אחרת, הוא יכול למכור את הדירה לצד שלישי, אם אני אאשר לו את המחירה הזו, והמחירה הזו יכולה להתבצע עם הערת העזרה. זאת אומרת, כשלוי יקנה ממנו את הדירה, הערת העזרה יכולה לעבור איתו ביחד ללוי, ואז יופיע שלוי יהיה הבעלים, ואני יהיה עדיין מוטב הערת העזרה. זאת אומרת, הערת העזרה בעצם נשארת, כמובן רק אם זה בהסכמתי, לטובתי רשומה הערת העזרה, ואני, הערת העזרה עוברת ללוי. אז כן, אפשר לעשות דבר כזה.
אדם שקונה דירה, אתה בעצם אמרת שאתה אומר גם לרוכשים, גם למוכרים, אדם שקונה דירה, לא מספיק לו בעצם לסמוך על העורך דין בעניין של הטאבו, כדאי לו להסתכל על הטאבו קונה?
רצוי מאוד. אני לא יודע מה המקצועיות של אותו עורך דין, אני מתאר לעצמי שהעורך דין עושה את כל העבודה כמו שצריך, אבל היות ויש לו כל מיני עסקאות נוספות, וזו לא העסקה היחידה על השולחן, יכול להיות שהוא גם לא הספיק להראות לו בדיוק את מה שיש, לא עבר איתו על כל הפרטים, לא דייק את כל מה שצריך לדייק, ולכן מומלץ לכל בעל דירה או לכל רוכש דירה, לפני ביצוע הרכישה או המחירה, לשבת עם העורך דין, לעבור איתו על הנסח, לעבור איתו על כל הפרטים, לראות מהם ההערות שיש, אם יש הערות, ולהבין בדיוק מה אנחנו קונים או מה אנחנו מוכרים, כדי שלא נופתע אחר כך כשיגיע שמאי של בנק ויגיד, אני מצטער, לא תקבלו שמאות על כל הנכס, כי חלק ממנו הוא כזה או חלק ממנו הוא אחר. לכן?
לסיום, הייתי רוצה לשאול אותך, אם לך בתור עורך דין, בזמן שהצגת בעשרות עסקאות, קרה לך מקרים שהיו בעיות כתוצאה מהנסח טאבו?
בוודאי שהיה. לדוגמה, מה שאמרתי מקודם.
יש לך איזה דוגמה?
מה שאמרתי מקודם. למשל, שהנסח טאבו, התסריט, לא היה תואם למה שמופיע בשטח. כשקורה דבר כזה, ולא נאמר, זה לא הוצג בפני הלקוח כמו שצריך, וזה קרה לי בלא מעט עסקאות במעמד החתימה. כשאתה פתחתי את זה מול הלקוחות, וראינו את הדבר הזה, כבר הבנו מיד שזה עלול ליצור לנו בעיה בעתיד. עכשיו, קרו מקרים שגם הלקוח בעצמו לא ידע לזהות. למשל, כשהדירה הוחלפה עם הדירה ממול, לא תמיד זה קל לזהות את זה. אתה עדיין רואה את צורת הבניין, אתה רואה את צורות הדירות, אבל אתה לא יודע לזהות שזה פשוט הפוך. במקרה כזה, אני, כעורך דין, לא תמיד יכול לדעת דבר כזה, בגלל שאני לא הייתי בשטח, אז אין לי שום דרך לדעת, ואם הלקוח אומר לי שהכל תקין והכל נכון, עד שמגיע השמי, והוא מזהה את הבעיה. במקרה כזה עלול ליצור בעיה, עלולה להיות בעיה קשה מאוד בקבלת משכנתה. הבנק אומר, אני מצטער, תתקנו את התסריט של הטאבו.
חוץ מזה, שהקונה לא מקבל את מה שהוא מקבל.
יפה מאוד, נכון.
עורך דין גוגלסקי, אין ספק שהועלת פה מאוד להרבה מאוד מאזינים, בהרבה מאוד ידע, שהם לא הבינו מה זה, הרבה מאוד אנשים בכלל לא מבינים מה זה טאבו. אין ספק שעזרת להם מאוד, תודה רבה.
בשמחה רבה.
ותודה רבה לעזרה הטכנית, לטכנאי שלנו, פסח בגד.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי. על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.